הסיפור שאינו נגמר, עם אלון גל וברק רום. סיפורי הניצחון המרתקים ביותר מפי אנשים שהגיעו להישגים מדהימים בקריירה ובחיים בכלל. בכל שבוע נשמע סיפור שישפיע עליכם וימקד אתכם לקראת הצעד הבא שתבצעו. אלון גל הוא המאמן הלאומי ששינה לעשרות אלפים בישראל את התודעה. ברק רום הוא עיתונאי מוביל ואיש יחסי ציבור מהוותיקים בישראל. הסיפור שאינו נגמר. בואו לפגוש בכל פרק אדם אחד עם סיפור אחד, שיהפוך לכם את הראש, ירגש אתכם וילמד אתכם שיעור חשוב לחיים.
חברים, ברוכים הבאים לסיפור שאינו נגמר, סיפורי השראה המרתקים של ישראל, והיום איתנו איש, שאתה תכף תגלה, אבל השם שלו הרשמי, קוראים לו עוצמה. אנחנו נסביר למה, במהלך ה...
ראיתי שהוא עומד, מה אתה צריך להסביר?
כן, אתה אומר גם. אז תכירו בבקשה את גיל ברסנו, אני קורא לו גילי ברסנו, אבא עצום לבנו, בכלל לילדיו, אבל לבנו אדר ברסנו, שאנחנו נדבר עליו היום. על הדר היקר, ילד נער ולוחם אמיץ שנפל בגבורה בהגנה על גבולות הארץ, בצוק איתן. יש לנו פה לוחם אש, אמיתי, קצין, איש בכיר היום, נכון? במערך לוחמי האש. מה התפקיד שלך היום?
מפקד תחנה.
מפקד תחנה, ואיש בכיר במערך, אבא עצום, ולאחר האסון הנורא, שאנחנו נדבר עליו היום, אסף את השברים, ואת הכאב, בנה מפעל הנצחה לאדר הנפלא, והפך להיות מנטור עבור הרבה מאוד הורים שחולים. ובשיחה שלנו היום אנחנו נבין איך הופכים כאב בלתי נתפס לעוצמה. מה, איך עושים כזה דבר? איך עושים בחירה בעוצמה בתוך מצב כזה לא פשוט, ואיך הופכים את זה מתוך מקום כזה קשה? ואנחנו נזכיר לכם גם שבסוף השיחה אנחנו אורזים עבורכם שם בבית שלוש תבנות בקפידה. הנה, העירו לי אחר כך, לא צריך להגיד בקפידה, למה?
בקפידה.
למה? כי זה לא בחף, זה קוף.
כן.
בקפידה.
אין, בגד כפת לא תופס
אין,
פה.
אין, לא תופס פה בגד כפת. נערוז לכם שלוש תבנות מדויקות ששווה לכם לקחת הביתה וליישם. סיפורו של עוצמה, סיפורו של אדר והסיפור של גילי היקר. אז שלום לך, קודם כל בוא נרים, מזגתי לנו, לקחתי על עצמי כבר למזוג לנו, ושיהיה לנו עוצמה ואהבה.
לחיים.
בחיים.
רק נגיד למי שלא מכיר או שומע את הסיפור, שזה אדר עם א', אם כן, מי שמחפש את הפרטים ואת הסיפורים, זה אדר ברסנו.
נכון, אדר ברסנו, אנחנו נדבר על זה לא מעט, ואני רוצה בכוונה שנתחיל, יקר שלי, מרגע ההודעה. מהרגע שמודיעים לך, ואתה יודע שאיבדת בן.
כן, זה היה ביום שבת, בשעה 11 וחצי בבוקר. אני יושב בבית, בפינת אוכל היה לי לבני זכוכית, זה היה בית עם כניסה פרטית, גרנו. וראיתי בחור עם טריקו לבנה, נכנס ויוצא, נכנס ויוצא, ואז שאלתי, יצאתי החוצה, אמרתי לו, בחור, את מי אתה מחפש? הוא אומר לי, לא, אני רוצה להגיע למלון. והסתכל עליי בעיניים כל כך עצובות, שחזרתי הבית, אחר כך הבנתי בדיעבד שהוא סימן את הבית לקצינים.
כן.
הם הקישו בדלת והודיעו לנו על ההודעה הקשה הזו, ומאותו רגע החיים משתנו.
איך זה מתנהל? אתה יודע, אנחנו רואים את זה בסרטים, אבל אף פעם לא באמת. הוא חיפש את הבית, פתאום הגיעו מי?
הגיעו שלושה קצינים.
רגע, אני עוד תקוע, אני לא מצליח להשתחרר מהסיפור.
כן.
שאתה רואה את הבחור בחולצה הלבנה.
לא, אבל הוא לא הבין מה הוא...
לא משנה, אבל הוא מתאר...
בדיעבד.
בדיעבד, אבל תחשוב רגע אחד. קודם כל את זה, שאיזה מישהו שם מטייל,
כן.
ומסמן את הבית בשביל הקצין, אני חושב על זה, זה נהיה לי...
מה, זה בטח.
אוקיי, תמשיך.
אתה מקבל הודעה כזאת, בשורת
רגע, הרבה. אני רוצה, תחזיר כן. אותי רגע לאיך זה קרה, כי זה, אני אף פעם לא, תודה לאל, לא הייתי במעמד, אני רוצה להבין רגע, מה, אתה רואה אותם מתקרבים הביתה?
לא,
או אנחנו... או שאתה שומע רק דפיקה בדלת?
אנחנו, היה לנו לבני זכוכית, הם הקישו בדלת, ואז ליטל אומרת לי, הנה, הם באו להודיע לנו.
די.
כי היה לה תחושות
וואו.
יום לפני.
אז זה נכון, יש וואו. באמת את התחושות
כן,
האלה.
כן, לאמא היה תחושות, וראיתי את זה בעיניים.
מתי
ראיתי?
דיברת איתו פעם אחרונה לפני?
דיברתי איתו ערב לפני, ביום שישי, הוא הבטיח לי שאנחנו נתראה בקרוב, ובאותה שבת ששוחחנו, ובאותה שבת שהוא נפל, זה היה שבת שהוא נשאר בהתנדבות, כי שבת לפני הוא וואו. גם נשאר, והוא היה אמור לצאת, אז הוא אמר, רבא, בלחימה לא עוזבים.
ומתי קרה התקרית הזאת? זה בשישי בלילה?
לא, זה קרה ביום שבת, בשעה 9:04, והם הודיעו לי בשעה 11:30.
מהר.
רגע, הוא התנדב.
התנדב להישאר שבת.
להישאר את השבת. מה אתה אומר לעצמך? זה משהו שהוא רדף אותך לפעמים? הקטע שהוא בחר להישאר, ואולי אם הוא לא היה מתנדב, אז הדר איתנו היום?
זה כאילו התנדב למות במקום מישהו אחר.
סוג של, כאילו, זה תפס אותך? זה משהו שבכלל רלוונטי, או שאתה אומר, זאת את הבחירה שלו, אני מעריך אותה, וזהו, וזה אתה סוגר את זה.
כשהכרנו אחרי האסון, דיברנו על ערכים, הדר התחנך על ערכים, על אהבת המולדת, באנו מבית של אבא שלי צנחן, כל המשפחה שלי לוחמים, אנחנו אנשים שרואים את המדינה כערך עליון, וכזה היה הדר. הוא אמר, בשעת לחימה, אבא לא עוזבים.
אבל היה, בכל מקרה לא היו עוזבים, זה מישהו אחר היה צריך להיות שם הרי, זה לא שזה היה נשאר.
סוג של, כן.
כן, הוא היה צמוד בחפק מחת למחת, והיה חשוב לו שבימים הראשונים ללחימה, הם ייתנו ככה כיוון לגולני ולצנחנים, כן. להיכנס פנימה, והוא ראה את זה כערך עליון, והוא נשאר.
ואז מודיעים לך באחת...
אז רגע, אז אתה... לבני זכוכית, אני חושב על הלבני זכוכית, הם לא עוזבים אותי, הלבני זכוכית שאתה יכול לראות בערך...
נכון,
אתה רואה. ואז אומרת אשתך...
רגע, מתי היא אמרה לך הם באו להודיע לנו?
רגע.
שהיא אמרה לי, הנה, הם באו להודיע לנו, אז אמרתי לה, הנה, את משגעת אותי כבר מהלילה, והנה, הדר הגיע לביתה. זה הדר.
כי לא ראית מבעד ל...
אתה רואה מבעד לבני זכוכית,
מה זה לבני זכוכית? אתה רואה כלום.
ואז אתה אומר, הנה, הדר הגיע, ואז אתה מקבל
את ה... פיקה בדלת, אתה פותח את הדלת.
אתה פותח, ואז הוא ישר אומר לך.
ישר במשפט הראשון?
ישר במשפט הראשון. אתה גיל ברסנו, אביו של הדר, אני אומר לו כן, הוא אומר לי, הדר נפל.
למה עושים את זה ככה? יש לך ידע היום?
יש, כן. בדיעבד הבנתי שיש וואטסאפים שאנשים בלתי אחראים מוציאים. כן, כן. ולפני שהוואטסאפים יגיעו, אז הם עושים את זה מהר מאוד.
תאר לי את החוויה ברגע הזה, אתה שומע את המשפט הזה. אני
באותו רגע אני אומר, רגע, אדר, 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 איך, כאילו, מה קרה? תספר לי, ואז הוא לא נותן לי פרטים מלאים מה קרה. ואז אתה מכיל אירוע, יושב בסלון, מגיף את התריסים, למי להתחיל להודיע? לאמא, לאבא, לדודה. אתה קורא לילדים, המזל שהילדים היו בבית איתי. עם ליטל, יושבים בסלון, קצינים של צהל בתוך הבית, מדה, אני אומר להם, חבר'ה, הכל טוב, אנחנו לא צריכים עכשיו בנושא...
טיפול רפואי.
רפואי וזה, אנחנו בקטע נפשי קשה, והכל בסדר. ואז מתחיל להכיל את האירוע, ומתחילים להגיע אנשים הביתה.
איך הגיבה קודם כל ליטל?
ליטל היה לה תחושות יום לפני, והיא הרגישה את זה, והיא אמציונלית בצורה מעוררת חרדה, היא ידעה.
ואחים.
רגע, מה, היא דיברה איתך בלילה על זה, שהיא מרגישה שמשהו לא טוב קורה?
כן.
איך הגבת? מה הרגשת?
אל תשגי אותי, אל תגידי.
כן, ככה?
ממש ככה. אתה, זה דברים ש... כן, אתה לא רוצה להבין ושלא התקרבו אליך, אז אתה בועט, אבל התחושות שלי היו גם דאגתי, ובתוך תוכי ידעתי שזה מסוכן, ו...
והאחים?
האחים, גם שרה הייתה בת 12, בדיוק סיימה בת מצווה, ואור, הוא היה בן 17 לפני צבא, ואז אתה מסתכל על הילדים, ואתה אומר, רגע, איזה אסון נפל על הבית, איזה מכה פה, אתה צריך להכיל פה משהו קשה לילדים האלה, הם עוד לא התחילו את החיים שלהם, ואיזה סכנה נפלה על הבית.
אתה נשמע, מההתחלה אני שומע שאתה אומר, אתה שם לב את המילה להכיל, כל מיני להכיל את האירוע, להכיל את הילדים. יש לך רגע אחד בתוך המקום הזה להתפרק בעצמך, כאילו? או שאתה חייב להיות עסוק להכיל בשביל כולם?
אז בחודשים הראשונים אתה מפחד להתפרק, אתה אומר שמה לא יקום משם, אבל אחר כך אתה מתחיל להבין שאתה צריך להתפרק. אתה צריך להתפרק ולקום, הכל בסדר, זה לא משהו שהוא בעייתי. ברגעים הראשונים, בחודשים הראשונים, אתה מפחד, אתה מחזיק, ואז כשאתה מחזיק, אתה יותר כואב. אתה
חזק בשביל כולם.
בדיוק.
אתה יכול לפרט את התקרית עצמה, מה קרה שם, למי שמקשיב ולא מחבר?
ב-19 ליולי, ביום שבת, כאשר כוחות צהל אמורים להיכנס לתוך עזה, זה הימים הראשונים ללחימה, נקבע מבצע צוק איתן, כאשר ב-18 לחודש קבעו את השם צוק איתן, ההרוג הראשון היה לנו איתן, הדר הוא ההרוג השני עם אמוץ, אמוץ מרמת השרון, זה המקום גם להנציח אותו, אבל לשלושה אמוץ ילדים.
גרינברג.
גרינברג.
כן.
ובאזור דיר אל בלח, כ-100 מטר מקו הגבול, היה ידיעות על מנהרה, זה היה ידיעות ראשונות על מנהרות, 8 מחבלים יצאו ממנהרה, שהו בשטח שעה, הדר הגיע בכוח של 3 ג'יפים עם המחת, הדר היה בג'יפ השני, המחת היה בג'יפ הראשון, המחת חטף קורנט לג'יפ הראשון, היו לו פצועים, הוא חילץ את עצמו, הדר גם חטף, הדר פתח את הדלת.
מה זה, טיל לתוך הג'יפ?
בג'יפ הראשון הוא חטף טיל, הוא כן. חשב שהוא עלה על מיטן, הוא מילט את עצמו, הדר חטף אש קשה וטילים, אמוץ נהרג במקום, אדר פתח את הדלת, התגלגל מהרכב, ירה, חיסל את אחד המחבלים, ונמצא ירוי כ-70 מטר מהג'יפ שלו.
ניסה לסחול ולהציל את עצמו.
כן, הוא התגלגל וישיב מלחמה. והצליח לחסל את אחד מהשמונה.
אלה שני ההרוגים היחידים בתקריתות, אני מבין.
אדר ואמוץ הם ההרוגים היחידים בתקרית.
אפשר להגיד שאדר הציל הרבה חיים שם, נכון?
אדר בגופו הציל את כל האזור שם, את כל הקיבוצים, את בערי. השמונה אלה היו לבושי מדי צהל, עם ציוד חטיפה, ימים ראשונים ללחימה. הם רצו לגבות מחיר. הם נלחמים איתנו בהיבט הפסיכולוגי, כי צבא מול צבא הם חלשים מולנו, והם ניסו לגבות מחיר בימים הראשונים שהיה לחימה.
לחטוף מישהו ולברוח. בגופו,
וברור, הם היו אמורים להיכנס לבארי ולחטוף, ופשוט לעשות פיגוע מיקוח, והדר בגופו, בגופו עצר את המחבלים האלה, ומנע הרג אזרחים רבים, ביישוב שהם רצו להיכנס אליו.
אנחנו הרבה פעמים אומרים, גיבורי ישראל, וזה, אתה יודע, מונח, אנחנו כאילו רחוקים ממנו, גיבור ישראל, זה, אתה רגיל את המשפטים האלה, אבל זה גיבור ישראל, זאת אומרת, זה
יש
הגבורה.
הרבה, יש הרבה כאלה לצערנו, ומה שגילי אומר, וזה נכון, זה אני חושב על זה רגע, שזה כמו אינסטינקט. אני בטוח שהמקום שהוא בא ממנו, והאווירה שממנה הוא גדל, על לקדש את המדינה והחיים וזה, אני בטוח שהוא לא חשב שזה כל כך טבוע בו היה.
לא, ברור.
לא היה פה על השולחן לצאת או לא לצאת, להילחם או לא להילחם.
אבל אנחנו מכירים הרבה סיפורים של חיילים, שבמקרים האלה, קפאו.
ברור, ברור.
אתה מספר פה באמת על גיבור ישראל, זאת אומרת, לחטוף את הקורנט, ולהתגלגל החוצה, ולחטוף,
להשיב מלחמה.
ולהשיב מלחמה, זה נכון שזה כאילו מה שמלמדים את החייל, אבל זה...
כן, זה קשה.
אז שאומרים את המונח, מה שרציתי להגיד, שיש מונחים שאנחנו משתמשים בהם, ואתה שומע אותם כל יום זיכרון, וכל יום עצמאות, והוא עובר לך ליד האוזן.
כן.
גיבור ישראל, בסדר, הוא היה גיבור ישראל. אתה פתאום מבין, בחור בן 20, ברקי, 20.
לא יומן.
זה יאלי שלי. Yeah. מתגלגל שם, פותח באש ומציל יישובים, מציל חיים, מציל... זה לא נתפס כזה דבר בכלל.
בדיוק ככה. אני לפני חצי שנה קיבלתי, עזרתי אומץ והלכתי לאזור התקרית.
פעם ראשונה?
פעם ראשונה, ומצאתי את הכנף של הג'יפ.
לא מאמין לך.
הכנף של הג'יפ אצלי במשרד,
וואו,
מה זה ככה נשאר מאז?
נשאר, וזה היה מחוסה, היה איתי מפקד באר שבע, בכבאות והצלה, בסיור, היה איתי אנשי צהל, ואנשים שהשתתפו בתקרית, והוא הלך וחיפש בשטח, ומצא את זה, היה מחוסה בככה, בשלף כזה, וזה משהו, לראות את הכנף הזה מחורר בעיריות, ולחשוב שזה הכנף של הרכב שהוא היה בו,
מטורף.
ובאירוע הזה של הצלת חיים, הוא ההרוג השני של הלחימה.
כן, כן.
וזה היה ביום שבת.
לפעמים השיחות האלה גורמות לי לחשוב, אתה יודע כמה אנחנו ברי מזל, אתה ואני אלון, שבחבורה הקרובה לא חווינו, אני מקווה שלא נחווה כזה דבר, אבל שזה כמו מין יפעל הפייס אכזרי כזה, אתה יודע, זה, אני חושב, איציק על נקווה חבר הכי טוב שהיה לי בגיל 10, נהרג באוטובוס אדמים, שהמחבלים חטפו את האוטובוס, והוא אחד מאלה זה ויוסי אוכמן, אהוב ליבנו, שקפץ על רימון שם, ואיבד שטר. אתה אומר, בוא נה, לא יודע,
זה רולטה.
זה בוחר כמו רולטה, אתה לא יודע מאיפה, מי יפול בדבר הזה, ואנשים הכי טובים, הכי מסורים, הכי
מיוחדים. ספר לנו קצת על הדר. לא הדר הלוחם, אלא הדר, הדר, הילד.
הדר נולד בפברואר 94, הוא בחודש הדר, והוא אח לאור וסער, הוא בן בכור, הוא גדל והתחנך בנהריה, לימים הוא היה צופה אש, צופה איזה ילד שמתנדב בתחנה, הוא יצא לפעולות מצילות חיים, בין 16 ל-18.
מה, ממש לוקחים אותם לשטח כבר?
לוקחים, הוא היה עולה על קבעית, והוא היה יוצא לפעולות מצילות חיים, כן, היה מטפל בציוד, מקפל, הוא היה תלמיד מצטיין בבית ספר, יפה תואר, יפה תואר.
אנחנו רואים את אבא שלו.
אני קטונתי עליו.
גנים טובים,
גנים טובים.
הוא פשוט היה גאווה גדולה לכולנו, והוא היה ילד אחראי. ויש באיזשהו מקום גם, יש לי פספוס.
מה פספוס?
התחושת לב שלי אומרת, מרוב ששמחתי עליו, לא הזהרתי אותו מספיק.
אופה.
לא הזהרתי אותו, לא אמרתי לו, תשמע, אדר, אתה על גבול עזה, אתם בלחימה, יש מולך אויב. לא הזהרתי אותו מספיק. הוא היה כל כך אחראי. שאמרתי, רגע, מה ילד הזה? כן, הכל טוב, לוחם.
אתה יודע, גילי, בשיחה אחרת, דיברנו, אחת התובנות שהרזנו למאזינים, לצופים, היה העניין של הטעויות שאנחנו עושים כאילו, ושאחרי זה אנחנו סוחבים ואנחנו אומרים, ואנחנו לא, האמת היא שאנחנו לא יודעים כלום, שזה, אבל זה משהו שמקנן, אתה אומר, שאתה אומר, בגלל שהוא היה כזה אחראי, לא מספיק אמרתי לו, תיזהר.
אנחנו ההורים צריכים להיות אובר אחראים, ואובר, פשוט להיות שם, להיות שם. גם כשהילד הוא אחראי, תמיד לשים
עין. כן, אבל בינינו, בינינו לבין עצמנו, אתה יודע, גם אם היית אומר לו, תיזהר ותהיה אחראי, זה לא היה משנה את האופי, את ה-DNA שלו, לצאת החוצה ולהשיב אש.
נכון, אבל את החובה שלי כאב.
כן.
כן, זה מה שאתה נשאר עם עצמך.
אז אתה...
גם אם זה לא היה משנה את התוצאות, אתה אומר.
כן, ויש את השלב הראשון, שהוא השלב של המצב שאתה כל הזמן מאשים. למה נכנסתם לאזור הזה, ולמה מדינת ישראל לא עשתה שלום, ולמה ילדים בני עשרים צריכים להרגע למדינה הזאת, ולמה ולמה, וזה התחושות שהיו לי בשבעה. זה תחושות קשות, שאתה מאשים. אתה אומר, רגע, מה קורה פה?
תגיד, מה מנצח? אני רוצה רגע להבין איך אתה מסתכל על זה, אין לי הרבה הזדמנות לדבר על חוויות כאלה. זה באמת יותר כעס ותסכול שכמה אנשים צעירים וטובים נהרגו, ולפעמים לא דווקא על מלחמות שהיו חייבים לקיים, או על אזורים, או זה שאתה אומר לא, כשהמדינה קורית מתעצבים לדגל, ומי שנופל, זו תוכנית העבודה, צריך ליפול.
בהתחלה זה מה שכינן בי, זה התחושות, זה מה שחשבתי כל הזמן, אבל אחר כך התחלתי להבין שהעסק מורכב, ולא תמיד יש עם מי לעשות שלום, וגם אנחנו צריכים לחיות פה על החרב לצערי, והילדים שלנו, ילדים, אלם חמד כאלה, בני 20, צריכים להרג על הגנת המולדת. ולצערי הרב, זה חלק מהעניין פה, במדינה הזאת.
אבל אתה אומר, כן, בהחלט בשבעה, קודם כל מה שהופיע זה האשמות, האשמות.
תסכול לא נורמלי.
זה תסכול לא נורמלי, זה מצב דפקטיבי.
למה לא אמרו, למה לא שמו לב, למה לא הזהירו יותר שיש...
היה ידיעות על מנהרות, למה הייתם שם? למה המחט לא... למה הוא היה בשטח כזה עם רכבים לא ממוגנים?
לא ממוגנים.
ולמה היה לו רק מחסנית אחת? כי אם היה לו אולי שתיים, הוא היה חי, כי הוא פירק את המחסנית ולא נשאר לו, והם באו ממרחק מטר ועשו וידאו הריגה.
עליו, על המחט?
לא, על הדר.
על הדר. היה לו מחסנית אחת, אתה אומר לי.
כן. רקע.
אבל באמת אני שואל אותך, גיל, באמת אני שואל אותך מהאהבה. רק מזה, אני לא יודע איך הייתי מתושש. רק מההבנה שנתנו לו להיות במקום הזה, לא מוגן עם מחסנית אחת. למה מחסנית אחת להזזל בתוך אזור של... איך אתה בוחר להיות אחר כך בעוצמה ולא בהתמוטטות? רק מזה.
בחרתי לחבק את המחט. בחרתי לחבק את צהל, את זרועות הביטחון, את מדינת ישראל. אני לא שם להעביר ביקורת. אני לא רואה למה מחסנית אחת ולא שתיים. לא רוצה להיות שם. רוצה להנציח אותו בכל מקום. המחט ואני, אנחנו יותר ממשפחה. אני במקום משחרר. אני לא רוצה לחוס, אני לא רוצה לריב, אני לא רוצה לחוב. אני רוצה להנציח אותו, אני רוצה לחבק את צהל. אני יודע שהיינו בלחימה. ובלחימה, זה חלק מהעניין, חיילים, מדים, מותקפים ונהרגים. זה חלק מהעניין, וזה התפיסת עולם שלי, וזה המקום גם נותן לי להרגיש טוב, והילדים שלי גם היום מסתכלים על האבא, ורואים את אבא מחבק, אוהב וצוחק, וזה מה שהם רוצים לראות.
תשמע, הוא גם שומר על עצמו ככה. מקום להתחרפל ולחיות עם סינה.
ברור, ברור.
ולגרור את כולם לתוך המעגל הזה. אתה יודע, אנחנו מכירים שנינו סיפור על משה רן, אבא של אבירן, וההתמודדות שלו,
הפוך.
שהייתה הפוכה לחלוטין, ומה זה עשה. אז זאת בחירה מודעת הייתה.
כן, אבל אתה יודע, אני מסתכל עליך, גיל, אני מסתכל עליך טוב, אנחנו מכירים טוב, שווה להגיד, תכף נתייחס לזה, שאנחנו מכירים טוב, אתה תתייחס לזה עוד מעט, כי זה חלק מהדרך, אבל אף פעם לא, אני מסתכל עליך פה, על מה שאמרת עכשיו, על אני לא מוכן לכעוס, אני לא מוכן להיות קורבן, אני לא מוכן, כמה עוצמה, באמת, יש בדברים שלך, אני חושב שזה שיעור, שאי אפשר להסביר אותו בדרך אחרת, רק להסתכל עליך ולהבין מה זה אומר לבחור בעוצמה.
תסתכל על העיניים של גילי, אני קודם מסתכל על העיניים. כל הזמן, איזה עיניים. איזה עיניים חזקות יש לו, בין החזקות שראיתי. תראה איזה מבט.
אתה אמרת על המפגש שלנו. המפגש הראשון שלנו, שאלתי אותך שאלה. קודם כל, חיפשתי דרכים להרגיש טוב. הגעתי לצומת שאני צריך לבחור בין לשקוע לבין לצמוח. הבחירה שלי הייתה לצמוח. אני חושב שלשקוע זה לא דבר רע. לא דבר רע. הורים שקולים ששוקים, זה משהו שהוא לא רע. איך אני אשים בוסם ויצא החוצה שהילד בן 20 בקבר? איך אני בחרתי לצמוח והגעתי אליך. בשאלה הראשונה שלי אליך הייתה, אלון, מה אתה חושב? ואז אמרת לי, גיל, מה? אז אמרתי לך, אני מרגיש שאני נותן 100%, אבל אני גם לוקח עוצמות. אז אמרת לי, איפה אתה רואה בעיה, אם אתה זוכר? תן 100% וקח 100%, שחרר, הכל טוב. אם אתה שם, אתה שם. וזה המשפט החזק של החיים. אני נותן, אני מנציח, אני בכל מקום מנציח את פועלו מתוך עוצמה, מתוך חזון, מתוך משהו ערכי, מתוך משהו טוב. בנינו את מרכז ההדרכה על שמו.
בוא נספר על זה, איש.
בנינו מרכז הדרכה בתחנת כבאות והצלה, בנהריה, מדינת ישראל גמלה לו בזה שהוא היה לא צופה אש. היום כל מקצועות הלחימה באש והצלת חיים באזור זבולון, לומדים אותם במרכז הזה.
זה מרכז על שמו?
זה מרכז על שמו, הוא בנוי כגל החיים.
תקשיבו, אתה צריך מדהים. לראות, תראו, תחפשו, אחר כך באינטרנט ותראו, זה פשוט מבנה מדהים. גל החיים, מדהים. הוא בנוי כמו גל, מבנה, ומה קורה שם במבנה? תספר לנו.
כל נושא ההדרכות של הלוחמי האש מתקיימים שם באזור זבולון.
אזור זבולון זה...
זה מהקריות עד הגבול, ויש לנו שלוש תחנות, ואני המפקד של המרחב הזה. אנחנו שם מקיימים את כל נושא ההדרכות, ישיבות, שיש, אתה יודע, קצת מתיחות בין העובדים, לוקחים אותם לשם, זה מקום שלא מתווכחים בו, לא רבים בו.
וואו.
זה מקום
יש
טוב.
לו כוח, יש לו כוח למקום.
המקום בין 7 שנים, והמקום הזה בועט, כל הזמן הוא עובד, הוא כל הזמן באים בתי ספר לבקר שם, הסיפור חייב מסופר.
יש סרט שהם רואים, נכון? בתחילת סדנה, בתחילת פעילות.
נכון, יש סרט בין 3 דקות, ויש את ההרצאה שבעזרתך קיימנו אותה, זו אותה הרצאה שנקראת שעה למען החיים, דרך זכרו של הדר. אני היום בבית ספר לקבעות, אין קורס שלא קוראים לי, זו הרצאה מדהימה, שאתה 90% עשית אותה, ואני לא שיניתי בכלום, ואני רוצה לבוא ולומר פה, אני עושה אותה אחת לשבוע, אחת לשבועיים, במוסדות, בצהל, קוראים לי בכל מקום לתת את ההרצאה המדהימה הזאת.
מה המסר המנצח של ההרצאה?
זה עוצמה, ערכים, דרך הזכר של הדר.
כן.
בכלים שאלון לימד אותי. זה מאמן שחקן, זה עקרון המעורבות, זה דברים שלמדתי אותם אצל אלון. אלון לקח אותי תחת חסותו, הכניס אותי לקורס מאמנים, והיינו ביחד תקופה, ולקחתי, יש לו תרומה מאוד טובה.
תודה לאל, זכות שלי אחי.
יש לו תרומה מאוד טובה להתמודדות היומיומית שלי, וזה המקום גם להגיד לך תודה, אסתכל עליך, להגיד לך תודה.
באהבה. רציתי לשאול עוד משהו שמנקר לי בראש כל הזמן. זה, הכאב והאבל והשכול, זה נהיה יותר קל עם הזמן? זה נהיה יותר קשה? מה האמת? אני יודע שזה אינדיבידואלי כמובן, אבל כשהזמן עובר יותר קל?
זה מורכב. יש הרגל ויש מה שנקרא געגוע. אז בהרגל, אז אתה מתרגל לחיות במצב לא טוב.
לא הבנתי.
הזמן הוא הרגל.
כן.
אז בהרגלים היומיומיים שלך, אז אתה קם, ולפעמים אתה עושה את הפרצוף של אבא שקול, ואני לא. אני, אם בא לי להיקרא מצחוק, אני אקרא מצחוק. שיגידו מה שהם רוצים, הכל בסדר, אבל ההרגל הזה, זה משהו שהולך איתך עם השנים, אבל הגעגוע, אני חושב שזה כמו טיפה בסלע. היא חוצבת את הסלע, אני חושב שהגעגוע הוא משהו קשה, וככל שעובר הזמן, יש משפט שאומר, הזמן יעשה את שלו, לגבי כן. הוא לא קיים.
השנה לא... הראשונה היא כמו השנה השביעית?
לא, השנה הראשונה זה שנה של למידה, איך להתנהל בה בשכול. כן. היא לא כמו השביעית. בשנה הראשונה, היא שנה של, שאתה לא מבין מה יוליד מחר. בשנה השביעית אתה ותיק בזה, אז אתה כבר יודע ש...
מה זה אומר כמו מים בסלע? תסביר את זה עוד פעם מבחינתך.
זה כמו מים שחוזבים בסלע, זה געגוע כל כך קשה, וזה משהו שחורט אותך, וככל שעובר הזמן, אז הגעגוע גובר, וזה קשה.
גובר.
כן.
יש לך מחשבות כאילו, איך הוא היה היום?
כן.
אתה מתאר לעצמך אותו, כאילו, איך הוא היום, איך...
כן, אחד הדברים הקשים שאתה עומד מול הקבר, ואתה אומר, רגע, אז לא יהיה לו משפחה, לא יהיה לו ילדים, הוא לא יקשים את ה...
לא, הוא לא הספיק לעשות
לא
מיליון
הספיק
כלום. כלום, בטח.
כלום, 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 ואנחנו נלך לעולמנו, והוא יישאר ככה בודד, אז יש מין צבא עם הילדים שלי, שימשיכו את המורשת, ימשיכו את ההנצחות לגביו, ואני חושב שמגיע לו. אני חושב שאנחנו, מדינת ישראל, חייבים לילד הזה, ואני קראתי ברית איתו. יש לי חוזה איתו. אני בכל מקום, בכל זה, מדבר על הדר. כי מגיע לו. מגיע לו. הוא הציל חיים. הוא יצא לקרב ויצא ללחימה, כאשר הוא יודע שאנחנו, שיקרה משהו, אנחנו נהיה שם בשבילו.
כן. מה הוא אהב חוץ מהעניין של הצבא? ספר קצת תחביבים שהיו לו, דברים
כאלה. היה לו חברה, 3 שנים לפני שהוא נהרג. בשם חן. הוא אהב 4x4, אהב את השטח, אהב את מדינת ישראל, אהב לטייל רק עם ההורים. כל שישי שבת רק עם ההורים הוא היה. בכל רחבי הארץ, הוא מכיר את הארץ לאורכה או לרחבה, הוא אהב את הטבע, והוא היה...
אתם בקשר עם חן?
כן. היא התחתנה לא מזמן, ואנחנו בקשר, ובחורה מדהימה.
יש מערכות יחסים בין המשפחות של חיילים שכולים אמיתיות, או שכל אחד בסוף זה מתמודד
לעצמו?
אבל, איך זה באמת?
שאלה קשה, אני אגיד למה, כי אני לא רוצה להצטער פה כמשהו אחר, אני חושב שאני חלק מהם, אבל
כן.
באיזשהו מקום אתה לא רוצה לפגוש את השכול מול הפנים כל הזמן, ולראות בכי.
לא טוב לנפש הקבוצה הזאת?
כל אחד לוקח לעצמו, אני פחות מתחבר. אני מאוד מכבד אותם, מאוד מעריך את אנשים שבוכים ושוקים.
כן.
אני חושב שהאנשים האלה גם תרמו למדינה המון, וזו ההתמודדות שלהם, ואני מכבד.
אבל היה מאמץ להפגיש בין ה...
יש כל הזמן. יש כל הזמן. יש כל הזמן, אבל אני פחות. אני יותר במקומות שבו הייתי רוצה לפגוש אנשים נורמליים.
כן, כן, שהמשכו אותך למעלה.
תספר לי קצת על... אני מתאר לך שפגשת...
הם אנשים נורמליים, כן?
לא, ברור. נורמליים הוא התכוון שלא חיים בתוך השכון. אבל כן אתה פוגש ועזרת ללא מעט אנשים משפחת השכול, זה אני יודע.
כן, אני משתדל ללכת לכל בית שבו החייל נופל, ולתת טיפים, להסתכל לאב בין לעיניים ולהגיד לו, תקשיב, אתה...
לחזק אותם.
אתה אוהב וויסקי, אתה אוהב אלכוהול, אתה תחזור לשתות, כי באותו רגע לי לא היה, ביום השלישי והרביעי חרב עליי עולמי, ולא ידעתי שעוד שנה... רשמנו הרי בהרצאה שהשמיים נפלו בחוץ. צצת אטום הייתה בחוץ. ואתה מבין ש, ש, שביום השלישי אתה נמצא במקום לא טוב, ואתה לא יודע מה יהיה מחר. ואז את ההבנה הזאת לקחתי היום למקום אחר, ואני מגיע להורים
שקולים. שמה, אני לא הבנתי מקום. שאין ודאות לגבי מה?
לא, שעוד מה שנה, תראה, מה שהוא אומר, אם אני מבין אותך נכון, גיל, שביום השלישי שאתה יושב שם בתוך השיבה, אתה לא מתאר אותך שאתה תחיה.
שאתה תחזור לשתות וויסקי, שאתה תחזור לחיות, שאתה תשתה את היין שאתה אוהב.
אז למה חשוב לך להגיד את זה?
כי חשוב לי לעודד אותו.
פרספקטיבה.
כי חרבו עליו, החיים חרבו עליו, והוא לא יודע איפה הוא נמצא, ואני בא ומסתכל לו תוך העיניים, ומסתכל לו ואומר לו, אתה תחיה, ואתה תעשה את מה שאתה אוהב לחיות, ואתה פה בשביל להנציח את הילד, ואני מכניס להם מה שנקרא את האנרגיות הטובות האלה, שהיו חסרות.
בזמן שהכי, הקרקע לא יציבה.
אני חושב שזה...
זה בא ממקום של אבא שקול, עכשיו הוא לא מבין מי אני, ואז אני מתיישב מולו, אני מציג את עצמי. ואז הוא חושב שאני בא להניף את הדר, ואז אני אומר לו, לא, אני פה בשבילך.
כן. וואו, ואלה הרגעים.
אני משתדל ללכת לכולם.
אני חושב אפרופו, דבר טיפה מה זה ערך מוביל ומה זה עוצמה. תספר לי על עוצמה שלך, תספר לי על ערך מוביל.
קודם כל עוצמה, תוריד את, תשים חיריק מעל העין, זה בגימטריה זה הדר. אז זה ככה, השילוב הזה יצא טוב.
לא חשבתי על זה.
כן. והערך המוביל שלי זה הערך שאני בחרתי אותו. בחרתי להיות עוצמה, בחרתי להיות חיובי. כל אחד בוחר את הערך המוביל שלו בחיים, והמקום הזה נתן לי, הכלי הזה נתן לי מה שנקרא דרך לכבוש ושטחים ואת המקומות שרציתי לעשות. אז הערך המוביל שלי הוא עוצמה, ואני עוצמה, וזה בעיה ככה לעוצמה להיות חלשלוש.
זה מחייב, אתה אומר.
זה מחייב, זה ערך המוביל הזה.
סיפרת לי פעם, אם אני זוכר לחוד, שהוא בא לא משנה, ללוחמי יש, ואומרים לו, הנה עוצמה בא, בוא, עוצמה, בוא.
כן, קוראים לי עוצמה.
קוראים לו עוצמה.
קוראים לי עוצמה, כן.
עכשיו, אמרת פה משהו, אני פעמיים, ואמרתי, דיברנו על זה אז, גם אז, על איך מישהו שמאבד ילד, או בכלל עובר כזה דבר, כאילו, האם מותר לי לשמוח? אתה זוכר את זה?
נכון.
כי אם אני שמח, מה זה אומר, אתה מבין? אתה כאילו, אם אתה שמח, אתה כאילו בוגד ב...
כן,
ב...
אני גם חושב על ה... אני חושב בכלל על חיילים, שאומרים למה הוא ולא אני, איך אני יכול לצאת לחגוג עם החבר.
לדוגמה.
ואני חושב על ההוא שהוא החליף אותו בשבת. תגיד, דיברת איתו?
עם מי?
עם החייל שאדר החליף אותו.
לא, אדר לא החליף פרסונה.
זה לא ככה.
אדר, הבנתי. כן. אבל...
דבר איתי על המותר לסמוך הזה.
זה קשה בהתחלה, אבל היום אני שמח. אני אדם שמח. אני בצד השכול מקיים חיי שגרה, אני גם, יש לי תפקיד לא פשוט, אחראי מאוד, ואני מתקדם בעבודה.
כן, שאלתי אותך בחוץ, 80 איש, אתה לא צחוק, שלוש תחנות כיבוי.
יש לי 83 עובדים, ואנחנו, אני אחראי על שלוש תחנות כיבוי באזור הצפון, עד הגבול. ואנחנו תחנה טובה, מצוינת, עונה על כל האירועים הקשים. ובצד השכול אני גם עושה קריירה, אבל לשמוח...
מה זה הלשמוח הזה, גילי? דבר איתי עליו.
זה, בהתחלה זה לא פשוט. אתה רואה הורי
שכול... כי מה אתה אומר? מה המחשבה?
המחשבה הראשונה, אתה צריך לצייר את עצמך כאדם עצוב. אתה אבא שאיבד בן. מה יגידו עליי אז? אני חושב שאנשים כן רוצים שתשמח. יותר נעים להיות עם אדם שמח.
ברור, בטח.
כן, ברור, בטח, אבל לשמוח זה משהו ש... אתה אומר, רגע, מצד אחד אני שמח, אבל מה איתו? איפה חייב? איזה דבר זה? איזה קושי זה יומיומי? איזה קושי זה לקום בבוקר? איזה קושי זה לקיים חיי שגרה? אבל כשאתה בא מהמקום השמח, מהכיפי, מהחברותה, אני חושב שזה מניע אותי. אני חושב שיש לזה תרומה גם להתמודדות שלי, וככל שאני יותר שמח, אני יותר חזק.
אני חושב שהעוצמה והשמחה שאתה מביא לידי ביטוי, אתה יודע, היא בסופו של דבר גם זאת השראה שאי אפשר בכלל להסביר אותה, כי תשמע, האדם הסביר, תודה לאל, לא חווה את מה שאתה חווית, ואתה יודע, לנו, לבין האדם הרגיל, הסביר, שחי בתוך העולם, שהוא חווה דברים, כן? אבל כמה פעמים אנחנו קמים בבוקר, ואנחנו, אין לנו שמחה, אנחנו מתלוננים, אין לי כוח ללכת.
טוב, זה הכל פרופורציות, אתה יודע.
הכל פרופורציות. עכשיו, אני חושב שהסיפור שלך, ולייצר את העוצמה הזאת, בתוך האובדן הזה, בתוך השכול, וכן להיות שמח, מותר להיות שמח, זה השראה עצומה. דבר איתי רגע, אבל אין לי כוח לקום, או אני לא יכול לקום בבוקר. דבר על זה עוד שנייה אחת.
בטח עברת כאלה בקרים, זה לא...
ברור, אתה צריך, ככל שאתה קם יותר חזק, ואתה משתלט על זה, אז אתה אומר, אני יכול לנצח את הקושי הזה, וזה מניע אותך. זה מניע. אבל כשאנחנו מדברים גם בהרצאה על חיבוק אחד יותר, ואז אתה אומר לקהל, תסתכלו, כשאני אחזור הביתה אין לי את מי לחבק, ולכם יש יקרים, אז תחבקו חיבוק אחד יותר, את היקרים שלכם, ולתת חיבוק ולאהוב יותר, כי יש אנשים שחוזרים הבית כמוני, שאין להם את מה לחבק, אין להם את הילד.
יש לך עוד שני ילדים.
אז יש לי עוד שני ילדים, כן, אבל צריך להעריך.
כן, אחי, אבל חסר חיבוק, אחי, בוא.
צריך להעריך.
מה זאת אומרת? עכשיו על שלושת הבנות שלך.
כן.
אתה משווה חיבוקים? לא. נכון שאתה יכול לבוא לתת חיבוק?
לא, אני אומר את זה בצד של, בצד של גילי, שיש לו העוצמה כנראה ברור, גם ברי, מקום ברור. שיש לו עבור מי לחיות.
אני מבין.
זה לא שנגמר.
אבל לא, אבל תחשוב רגע מה זה חיבוק אחד יותר. אני חושב על שלושת הילדים שלי. כן. כל חיבוק עם כל ילד.
כן, כן, ברור.
הוא חיבוק
זה עולם.
הוא עולם, אני לא, אין פה... אז יש איזה עניין, אתה יודע, ראיתי לא מזמן באינסטגרם, איך קוראים לשחקן, נו, האפרו-אמריקאי המדהים, ששיחק בבחירה לחיות, נו, איך קוראים לזה שרוקד?
לא זוכר.
סיידיות אני. איך קוראים לו, חמוד? זה שרוקד תמיד. הוא תמיד מדבר השראה. הוא שיחק באני אגדה.
אדי מרפי.
לא.
לא.
לא מצחיק, שחקן, איך, איך?
וויל סמית?
וויל סמית.
לא, וויל סמית.
וויל סמית.
וויל סמית הוא מדהים, קודם כל, שווה לעקוב אחריו, הוא איש השראה גדול. וויל סמית מספר, אפרופו על הדבר הזה, שהוא אבא שלו, יום אחד הודיעו לו שלאבא שלו יש עוד 6 שבועות לחיות. וכשהודיעו להם את זה, הוא אמר, הלכתי לאבא שלי, ואמרתי לו, קודם כל, אנחנו יושבים פה עכשיו, וכי אני לא יודע אם יהיה עוד פעם, אז אנחנו יושבים ועושים סגירה. הוא אומר, וישבנו שעות על שעות, ודיברנו, והתחבקנו, ובכינו, ומילינו, כל הדברים שלא נאמרו, אמרנו, ואז הוא אמר, אמרתי לו, להתראות מחר, אבל אני יודע שעשינו את זה, ואז עברו 6 שבועות, ועברו עוד 6 שבועות, ועוד 6 שבועות. זאת אומרת, זה לא לקח באמת 6 שבועות, היה נס, והוא חי יותר קצת, כמה חודשים, אבל הוא אומר, שכל פעם, שהוא פגש אותו, בגלל ש6 שבועות,
מרחף, כן.
אז הוא לקח על עצמו, לחבק אותו חיבוק אחד יותר.
כן.
ולדבר איתו, וכשהם נפרדו, הוא אמר, זה היה, עשינו את זה עד הסוף כל פעם. ואז הוא אומר, נפל לי הסימון, כמה אנחנו לוקחים כמובן מאליו, כשהכל בסדר, את יאללה, ביי! אני הולך, כאילו, דבר איתך, אין לי זמן. מה זה אין לי זמן? מי אמר לך שיש לך זמן, אה? אתה יכול להגיד לאנשים.
אין לי זמן, כן.
מי אמר לך שיש לך זמן?
תראה, הסיפור הזה הוא סיפור מדהים, על משהו שהיה אמור לקרות, וזה ריחף מעל הראש, אבל אני בסיפור, אני בפנים, אני שמה.
אף אחד לא נתן לך את רעה מראש, מה שנקרא.
כן, זה בא... תראה, כל הסיפור הזה זה הפתעה אחת גמורה. אין הכנה מראש לרגע הזה. אף אחד לא מכין אותך שבאים ומספרים לך את האבא שקול והבן שלך, אתה לא תראה אותו בחיים. אין איזה שיעורים, אין הכנה לרגע הזה.
איך אפשר, בטח.
אין שום, וזה הרגע שבו התחושות שלך כהורי שקול, אתה מביא אותם. וגם בהרצאה לזכרו של הדר, אנחנו מקיימים את הסיפור הזה. וזה הצד שלנו. כן, של ההורים
שלך. אשתך מעורבת גם
היא גרושתי היום.
גרושתך.
אני חייב לשאול אותך, אני מתנצל.
אני, כן.
אנחנו שמענו גם, שאנו בשיחה אחרת, שאין מה לעשות, אירועים כאלה קשים, משפיעים על משפחה וזוגיות. מה ההשפעה של האירוע הזה, עליך ועל אשתך?
אני חושב שיש לו השפעה, אבל לא כל מכלול הסיפור שלנו ביחד. ואני חושב שיש לזה גם תרומה, כי כל אחד לוקח את הסיפור אחרת.
אם היית צריך להבחן במשפט, בכותרת, איך אתה ההתמודדות שלך וההתמודדות של אשתך, אז במה זה שונה?
אני חושב שההתמודדות שלי היא 100% ושלה היא 100%, זה הדרך שלה, וההתמודדות שלה היא שונה משלי, וזו התמודדות מצוינת, והיא גם מנציחה את הדר, והיא גם בדרך שלה, היא התמודדות של 100%, זה התמודדות טובה מאוד. אני לקחתי את זה אחרת למקום של, אתה מכיר אותי, למנף את זה אחרת, וזה גם 100% שלי.
כן, אין נוסחה הרי איך יוצאים מזה.
לא, ברור שלא.
ואם אתה שם לב, לאורך כל השיחה, גילי כל הזמן חוזר על הערך הזה, שהוא מכבד אנשים שגם לא נלחמים למען זה, או שלא יוצאים מגדרה.
כתבתי את זה כאחת התובנות החשובות.
הוא אומר, גם אם אתה שוקע וגם אם אתה דורך, אני מבין את זה.
זה בסדר גמור. מכבד את זה
וזה בסדר. זו דרך וזו דרך.
כן, המקום שלי לבוא ולתת לאחרים, הוא שונה קצת בדרך של השכול, אני קצת נותן אחרת, אני... כן. דרך הזכר שלו, אני גם...
רציתי לשאול אותך, אבל דווקא בנקודה הזאת, אתה אומר שאתה מסתובב בבתים של הורים, שכל כן. כמה שאתה מצליח ומספיק.
כן, הורים לחיילים.
מה הבלנס, מה נקודת האיזון בין לבוא ולתת להם בסופו של דבר אנרגיה ומוטיבציה להמשיך לחיות, לבין שאתה מבחין פתאום שאנשים האלה אולי בדרך
לא
השנייה.
לא רוצים.
כן. שלא רוצים, הם רוצים לדוח, הם רוצים לשקוע. מתי אתה משחרר ומתי אתה מבין את זה? מה אתה עושה?
אני מגיע ביום השלישי לשבעה, זה היום שאתה כבר, אין לך את זכות הבחירה. לצערי הרב יש הורים שהקולים שלא, זכות הבחירה לא ניתנה להם, זה משהו שהוא רגשי ותופס אותך, ואתה כן. לא בוחר בכלל אם לשקוע או לצמוח. Mm-hmm. אני, יש לי את הכוחות לבחור ו...
אז דווקא ביום השלישי?
אז ביום השלישי אני בא אחרי שכבר הוא מתחיל להבין מה קורה.
אתה אומר שהוא עיקל את
הפסורים. כן, יש לך 43 שעות שאתה בכלל לא יודע מי אתה.
כן, נכון, ואתה קצת משתחרר מהחלום, ואני בא ושוטח בפניו שיש לו עוד ילדים, שזה משפט שהוא לא כל כך הכי נכון, אבל זה בסדר ש...
כן, בשלב הזה לעזור. כן,
ואז אני גם אומר לו את מה שאני יכול להגיד לו, שאף אחד לא יכול להגיד לו, כי אתה לא יכול לנחם הורי שקול, אין לך מילים. אז אני יש לי מילים, בתור הורי שקול, הורי שקול.
אמרת דברים חשובים, אתה יודע שהרבה פעמים שבאים אליי והגיעו אליי אנשים, אני חושב שגם לך אמרתי את זה, אני תמיד אומר, אני אומר לו, תשמע, אני אהיה עבורך, אבל אין לי שום דרך אמיתית, אמרתי לך את זה. אני לא יכול, אני לא יכול להיות איפה שאתה נמצא, תודה לאל, אבל אני לא יכול להבין אותך, אני לא יכול, אני יכול לדבר, אבל שתדע שאני לא, הענווה הזו, אתה אומר, אתה יכול, כי אתה מכיר את השכול, אתה מכיר אותו.
אבל יש מקרים שאתה מבטר, שאתה רואה את הבן אדם ואתה אומר, הוא בדרך למטה, הוא לא ירצה להילחם כרגע, אני עוזב אותו?
לא, אני את המסר מעביר.
אתה עושה את זה בכל מקרה.
אני נותן לו את המסר, ואת מה ששאלו שלא, קיבל או קיבל, זה לא עניין של משהו.
אתה יודע שאתה יוצא משם, אתה יודע מי הולך ימינה ומי הולך שמאלה? יש לך תחושה?
לא, זה טרי מדי. זה טרי מדי, בשבעה אני בא.
אתה בעצם שוטל.
זה חסר לי.
מה?
כשישבתי שבעה, היה חסר לי שיבוא לי זה הורי שקול ויספר לי איך מתנהלים חייו. מה יקרה עוד יום, מה יקרה עוד שעה, מה יקרה עוד שבוע, מה יקרה עוד חודש? מה יקרה? אתה במקום קשה מאוד.
תגיד, זה עשה אותך בוס יותר טוב בעבודה? התובנות האלה וה...
אני חושב שכן, בנושא... תראה, אנושי הייתי. אני חושב שלקבל את האחר ופשוט ככה לבוא ולראות... אני בתור בוס, כל הזמן אני הולך בנתינה ובהכלה ובהבנה. אני נותן הרבה צ'אנס לעובדים. אנחנו תחנה ערכית, אנחנו הובנו, כמו שציינתי, אירועים כמו שומר חומות באקו, כן. התמודדנו עם אירועים קשים וואו, מאוד.
כן, בטח, גם. מה זה?
היינו באירוע של ההרוג, כן. אני הייתי מפקד הכוח, ויש לנו שם, אני חושב שאני, בהוראות שלי ובפקודות שלי ללוחמים, אני חושב שאני פועל הרבה מתוך ערכיות ומהבית וממה שקרה לי. אני חושב שיש לזה תרומה טובה, ויש לי משוב די טוב מהעובדים בנושא. אני חושב שגם עובד לא ממהר לריב עם הבוס, שהבוס הוא במצב הזה.
כן, אז אתה רואה שתי הצדדים.
אני אתאר לעצמי, אתה יודע, כל מה שדיברת בדיוק, וסיפרת לי גם בחוץ על העבודה שלך, על כמה עובדים יש, ושלוש תחנות, ג'וליס ואקו ונריה וכל זה, אז חשבתי כל הזמן על מישהו שמגיע חדש, אבל לא יודע מי אתה.
כן.
ו... בטח זה סיפור כזה, מורשת, שישר מישהו תופס אותו להתקן אותו.
תשמע,
זה לא סתם.
תקשיב.
נכון?
כן.
ובאיזשהו שלב בטח כולם נכנסים ל...
נכון, נכנסים ללופ. אני מאמין שכן, אבל יחד עם זאת, אני לא בא משם. אני בא מהמקצועיות שלי, אני בא מה...
גילי, אני רוצה לשאול אותך, אם מדר יושב איתנו היום, מה המסרים שהיה חשוב לו להגיד לנו?
תחיו את החיים. תחיו את החיים. תעופו על החיים, זה היה משפט, זה היה המוטו שלו היה. הוא היה מארגן את כל החבר'ה, הוא היה תמיד רץ קדימה בחבר'ה, הוא היה קונה את השתייה ואת המקומות ועושה מסיבות. הוא, תעופו על החיים, זה המשפט של הדר.
אז בעצם...
כזה הוא היה.
אז בעצם במודע או לא במודע, אתה חייל חיים של הדר. אתה הולך ללמד אנשים, תחייך.
נכון.
אתה... את המסר שלו מעביר בעולם
כן,
הזה.
זו המורשת.
שמה, זאת המורשת, אה?
זה ההסכם ביני לבינו, כן. זה ההסכם שקראתנו ביחד, ואיתו אני אלך עד יום אותי. מתוך עוצמה, ובעזרת אנשים כמוך.
תודה, אחי.
כן, בעזרת אנשים כמוך, שנותנים לי כלים, אז אני מתעצם עוד יותר, וכך אני מנצח אותו, והנה, גם פה אנחנו מדברים עליו.
מה?
כי ככל, כי ככל שנדבר עליהם, וככל שננציח אותם, ככה הם יחיו בתוכנו.
נכון.
ביום שנפסיק לדבר עליהם, הם ימותו.
זה לא רק זה, זה גם הרבה יותר גדול. זה במדינה שכולה צינית, ויש כל כך הרבה נוכלים ורמאים ושקרנים, ואנשים שמעבירים את החיים על כלום, על שטויות וקומבינות, אתה רוצה להדיר את הסיפורים הטובים, ולדבר על
דברים וחלק.
חשובים וגדולים.
כן, אבל אני חושב, שבצד כל הנוכלות והמזימות וכל מה שקורה במדינה, ימין ושמאל,
כן.
אני חושב שערך חיילי צהל ונופלי מדינת ישראל כן. מקבלים
חד וחלק.
את מיטב הכבוד במדינה. אני חושב שזה המקום לבוא ולהצדיע למשרד הביטחון ולכל מי שעובד שם, ושאנחנו באים איתם במגע יומי, זה אנשים מדהימים. מדינת ישראל, אני אומר, כאבא שקול כן. של הדר, יודעת לכבד את חייליה.
טוב לשמוע את זה, מדינה, אני לא...
לא, בטח, חשוב ערכית, לנו לשמוע את זה.
אנחנו מדינה מצוינת, אנחנו מדינה טובה, אנחנו רק פשוט צריכים לסגור את כל הוויכוחים הפנימיים, ימין, שמאל, אשכנזים, ספרדים, זה משהו ש, שזה מתנהל ביום יום, אבל יש ערך עליון שנקרא חיילי צה"ל,
הוא לך, מתקיים. אבל לך קל, בדור זה אשכנזי פריבילג.
בדיוק, כן.
אשתי אשכנזיה.
איזה הראשונה או שנייה?
גושתי, אשכנזיה.
אז אתה אומר, כן, ננגעת. גילי, לפני שאנחנו הולכים, אני רוצה ברשותך, מתוך השיחה שלנו, את הדברים שאני רוצה שהאנשים שמקשיבים ורואים אותנו, הראשון זה יהיה חיבוק אחד יותר.
לא, זה מנצח, קלף מנצח.
מורשתו של הדר ברסנו וגילי האהוב, חבר'ה, חיבוק אחד יותר. אתם הולכים היום, אתם, לפני שאתם הולכים לילד, או הולכים לאישה, או לבעל, או לא משנה למי, או לחבר שלכם, תנו חיבוק אחד יותר.
אני גם רוצה לשייך את זה לאקטואליה, כשהתחילה הקורונה, אז אמרתי לאלון, הדבר, קרו הרבה דברים רעים. קרו לי דברים רעים בקריירה, וקרו הרבה דברים רעים. אבל הכי חסר לי היה, זה החיבוק עם אנשים. אני בן אדם שחבר בא, אני מחבק אותו. וכל המסכות, אנשים רואים
אותי. 2 מטר.
2 מטר.
מה, עוברים צד שני של המדרכה? אתה אומר, בוא נה, איפה אנחנו חיים? מה קרה פה? אז בכלל, אפרופו החיבוק הזה.
נכון.
אז זה אחד. השני, אמר גילי, ואני רוצה למקד את זה, שזה בסדר להתפרק ולקום. אני חושב שהרבה מאוד אנשים לא סולחים לעצמם שהם מתפרקים, ולכן הם לא יודעים לקום. ויש עניין, שאתה נופל עכשיו, תדע שמותר לך ליפול נכון. כדי לקום. זה בסדר לקבל את עצמנו ולחמול את עצמנו גם בנפילה, וראיתי את זה, וכל השיחה גילי, שגם שאנשים בוחרים להתפרק בכלל, אתה מקבל את זה, אתה אומר, זאת התמודדות. זאת אומרת, לא לשפוט את עצמנו, בזה. לא לזלזל
לא
בזה.
לא להחזיק ולא...
כן.
מותר.
ולא לזלזל באלה שנפלו.
והדבר האחרון שאני אקח, כי זה מהיום הראשון שאני מכיר אותך, אני חושב שזה הדבר שהכי הכי חשוב לי, ואני רואה, מותר לסמוך, גם כשאנחנו קוראים לנו דברים קשים, וגם שאנחנו לא צריכים להחזיק את תפקיד העצוב, מותר לנו להיות עצובים, וזה הכרחי שנהיה שמחים. מותר לנו להיות עצובים, וזה הכרחי שנהיה שמחים. גילי, מה אני אגיד לך? אחד, שאני מאוד אוהב אותך.
תודה.
ואתה חבר אמת. תודה. לא משנה מה קורה לי בחיים, לא משנה מה זה הראשון ש... אני מקבל, הוא אומר לי, הלו, יש לך גב בעולם הזה, זה האיש הזה, היקר, זכות עבורי, מהיום שפגשתי אותך להיות עבורך, אני חושב שאני מקבל מזה אינסוף, ואני גאה להיות בדרך שלך. ואני גאה בשיחה הזאת, אני חושב שהשיחה הזאת חשובה, אני חושב שכל כך הרבה אנשים שיאזינו לנו, יוכלו לקחת בתוך מצבים לא פשוטים, ובכלל החיים יוכלו לקחת מזה עוצמה, כי אתה עוצמה מכף רגל ועד ראש, אתה עוצמה. תוסיף משהו.
זה מה שרציתי להגיד, ביוק את המשפט האחרון שאמרת, כיף להכיר אותך, תודה רבה רבה שבאת, אני בטוח שזו שיחה שתשפיע לטובה על הרבה מאוד אנשים.
תודה רבה לכם.
גילי היקר, אהוב שלי.
תודה.
סיפור שלנו נגמר, אנחנו נגיד שאתם מוזמנים ממש להיכנס לאתר שלנו, להיכנס, never ending, כנסו לאתר, neverending.co.il, תרשמו לנו דברים שאתם רוצים, תנו לנו תגובות,
אם יש סיפורי השראה שאתם מכירים.
בדיוק, סיפורי השראה שאתם מכירים, ואתם רוצים להציע את עצמכם, או מישהו שאתם מכירים, כנסו לאתר, ותעשו את זה, אנחנו מחכים לכם. גיל ברסנו, תודה רבה, אהוב שלי.
תודה, תודה, אלון גל.